ברוך השם, יהיו בעזרת השם דברינו להצלחת החיילים, כל אנשי כוחות הביטחון, לרפואתם השלמה של כל החולים והפצועים ובתוכם איתמר חיים בן ציפורה, איתן אשר בן דבורה, איתן אברהם בן אפרת, אברהם חיים בן נאיה, אלקנה בן רוחמה, מתן בן עופרה, מתן בן עינב, יהודה בן לאה, רחל, ניר חיים בן רחל בחר וטל שאול בן יפה, בתוך שאר חולי עמו ישראל, בעזרת השם, לעילוי נשמתם של כל אנשי החללים ולהשבתם של כל אחינו ואחיותינו, בעזרת השם, החיים והמצים שישובו לבתיהם, בעזרת השם, אמן. טוב, אז מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בפרשת בעלותך. אני רוצה לפתוח בסיפור, אמרו לי מה אני עושה פה, אז אמרו שהגיעו להסכמות, הולכים לגייס עכשיו 4,800 בשנה, אז אמרתי לא צריך אותי, אז הגעתי ללמד תורה, אם הם יוצאים, לא סופי, לא סופי. בינתיים, אשרי המאמין, אז כן. אני לא יודע, אני שמעתי, אמרתי, אני מגיע. צריך, הייתי פשוט שבוע שעבר, הקפיצו אותנו מילואים, אז היינו במילואים, אבל בינתיים אנחנו פה בחודש הקרוב, אחרי זה נראה לקראת הקיץ, עוד פעם אם יש עוד דברים, אז טוב להיות כאן. וכן, רואים, אז... וכשהיינו, אז היה לנו, אני אספר לכם על הזירוע שהיה, ומתוכה אני רוצה להתחיל. אנחנו עשינו איזשהו תרגיל וכולי, עם כלי נשק, פתאום באמצע התרגיל, כשאנחנו ממש באמצע, לא אמורים להפסיק אותנו, פתאום חדל, מפסיקים את הכל, תרגיל שהתאמנו וחיכינו לו שבוע שלם, וחדל, אש, מה קרה, וזה, טוב, עוצרים את כולם, אוספים את כל הגדוד, מגיע המח"ט, מתחיל לדבר, אתה אומר מה קרה? אז הוא אומר, תשמעו, היה פליטה של כדור, היה איזה מגיסט אחד בשוק, שבתרגיל היבש הוא פלט כדור, לא קרה לאף אחד שום דבר, והכל בסדר, הוא לא ירה לכיוון חברים שלו, הוא בכלל להסתער וזה, אבל הייתה פליטת כדור, ולכן אנחנו עוצרים את הכל עכשיו, אנחנו מדברים שעה, עכשיו לא עושים שום דבר, רק על הסכנה וזה וזה, ואז המשכנו את התרגיל, זה הסיפור שהיה. ולמה אני מספר לכם את הדבר הזה? כי כשקבוצה, כשחברה, כשאיזשהו גוף מסוים, משהו חודל אותו מההתנהלות הרגילה שלו, זה אומר שמשהו מזעזע אותו, או שמשהו צריך לזעזע אותו, ולכן צריך לעצור. עכשיו, השאלה, מה מזעזע כל חברה וכל בן אדם? מה גורם לך, כן, או כאדם פרטי, כמשפחה, כחברה, כבית מדרש, לא משנה מה, מה גורם לך רגע לעצור את מרוצת חייך, בסדר? ולשנות מההתנהלות הרגילה שלך, זה אומר הרבה על המקום הפנימי שאתה נמצא בו. בסדר? יש חברות, למשל, אנשים, לאומים, שמה שעוצר אותם זה המונדיאל, וזה בסדר גמור, כן? אבל זה אומר הרבה, כלומר, הרבה דברים לא יעצרו אותם, לא משנה, יראו אנשים שקשה להם ברחוב, זה לא, הוא רץ, הוא יש לו עבודה וזה, אבל אם יש עכשיו משהו, יקום גם ב-4 בבוקר, אם זה יהיה לא יודע איפה, כן? יש אחד שזה עוצר אותו, יש אחד שזה עוצר אותו, והשאלה הזאת, אתם יודעים, לפעמים אתה שומע בחדשות גם, מפקד חיל האוויר קרקע את טייסת המסוקים, אתה שואל מה קרה? כי היה איזה פרופלור אחד, טוב, נו, אתה אומר, לא, אין. אי אפשר להמשיך לסדר הרגיל של החיים, זה אומר הרבה. וכשאנחנו מדברים עם בני ישראל במדבר בפרשה שלנו, שיש הרבה נושאים בפרשה, פרשת בעלותך, אחד הדברים זה משהו שפתאום בני ישראל עוצרים. והדבר הזה מלמד אותנו מה היה המדרגה הרוחנית אז, ומה זעזע אותם, והרבה לימוד אנחנו יכולים לקבל מהדבר הזה כדי ללמוד, מה עוצר חברה מלהתנהל? ומה שעוצר אותם זה לשון הרע. מרים מדברת יחד עם אהרון, לשון הרע על אח שלה, לאף אחד אין ספק שהיא אהבה את אח שלה, אנחנו כולנו זוכרים כמה הוא חייב לה, היא הלכה ולוותה אותו נכון, והלכה אחריו, ומצאה לו מיינקת, וטיפלה בו ושמרה עליו ביאור, כשהוא נזרק ליאור, אין לנו ספק שהייתה שם אהבה, אבל משהו קרה שם לא כמו שצריך, והתורה אומרת לנו שהיא נהנשת על הדבר הזה עם צרעת, ואז עם ישראל אומר רגע הולד, עצירה. אפשר לומר שזה גם כן היה מצד כבודה של מרים, כי היא שבוע ימים נסגרת מחוץ למחנה, אנחנו מכבדים אותה, אנחנו לא רוצים להתקדם בלעדיה, זה יכול להיות הסבר אחד, זה אולי הפשט של רשי, אבל העומק של הדבר הזה לא ייתכן שיש פה מין צרות עין כזאתי, לא ייתכן הדבר הזה קורה, ואנחנו ממשיכים לסדר יומנו הרגיל. ולכן אנחנו עוצרים, ואנחנו מזעזעים את כל ואומרים עכשיו רגע עוצר אימונים, חדל. אם זה בגלל פליטת כדור, ולפעמים גם בגלל פליטת פה. זה הדבר הגדול שקורה פה, אני רוצה קצת לדבר על הנקודה הזאת של לא בדיוק מה זה, כן, לא ברור שם, כן, יש הרבה הסברים. לא, זה החברה החליטה לעצור. לא אמר להם הקדוש ברוך הוא תעצרו עכשיו, אבל הם ראו את מרים מחוץ למחנה שבעה ימים, הם רצו גם לכבד אותה כי הייתה צדיקה. נכון, על פי זה, אבל יש פה איזשהו עניין שבגלל שהם רואים אותה, אז אולי על פי הציווי שענן לא זז, אבל אומר להם, חבר'ה, אי אפשר להמשיך כרגיל. יש פה משהו שקרה, ולכן צריך לעצור עכשיו. אולי בגלל זה הענן לא הלך גם. כמו שהמחת אומר לך, תפסיקו. אז המחת מלמעלה, מה שנקרא בקשר, קודקוד עליון, כן? קודקוד עליון אומר לך, חבר'ה, תעצרו. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על לשון הרע, אבל לא רק במובן הטכני. אז אמרנו שכנראה הענן, שעל פיו, כמו שאנחנו קוראים בפרשה. מה? אבל נכון, אבל אז אומר לך הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, אתם צריכים להזדעזע. על מה אתם מזדעזעים? בסדר? יכול להיות, הנה חינמי. יכול להיות שזה לא בא מתוך העם, יכול להיות שכן, אבל מכל מקום אתה רואה מה צריך לזעזע החברה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפרשה שלנו? מה קרה? על האוכל שלא היה, על המים שלא היו, לא אלא מה? על זה שהיה פה מישהו שהסתכל לא טוב על אח שלו. זה משהו, ואני רוצה לנסות לדבר על העניין של לשון הרע ולצאת ממנו לשורש של הדברים. מה זה לשורש של הדברים? כשאנחנו לומדים איזשהו עניין ואיזשהו נושא בכל תחום בחיים, לא רק בתורה, צריך להגיע לשורשם של הדברים, כי ככה אנחנו יכולים לתקן אותם. יש לי חבר, בן משפחה אפשר לומר יותר, בן משפחה רחוק, שהוא יום אחד התמנה לפני כבר הרבה שנים, אולי 15 שנה, לאיזה תפקיד, הוא כבר עזב את החברה הזאת, חברה שנותנת, מפורסמת, רבים פה הם מנויים של החברה הזאת אולי, והיא נותנת שירות. היה לה מוקדי שירות שהיית יכול לבוא ומתקנים לך דברים וכו' וכו'. וכשהוא נכנס לתפקיד של לנהל את כל מוקדי השירות שלהם, אז הוא אומר שהוא ראה שהיה שם הרבה מאבטחים בכל סניף כזה, בכל מוקד שירות, הרבה מאבטחים, אחד בכניסה, אחד שיושב בצד, אחד, וזה עלה הרבה כסף. אז הוא שאל, למה שמים הרבה מאבטחים? אמרו לו, תשמע, לפחות פעמיים ביום, יש פה איזה לקוח שמגיע, והוא מתעצבן על הנציג שלא נתן לו, שלא עשה לו כידוע וכמפורסם, ואז הוא מתעצבן עליו, ואז מתחיל פה מאומה, ואם אתה לא מרגיע את זה מהר, כולם פה וזה בלגן, ואז גם הוא מתעצבן, ואתם יודעים, כולם נדבקים, וגם כן, וזה, ואחד צועק, כולם צועקים, זה בלגן. לכן יש פה כמה מבטחים, אחד עומד בכניסה, ואחד תופס את כל אלה שעושים זה, ומדבר איתם, חבר'ה, בוא תירגע, בוא תשתה מים, טוב? אז הוא אמר לי, כשאני הגעתי, הורדתי את כל המבטחים, מה צריך מבטח? והוספתי אנשי שירות. וגם נתתי בכסף של המבטחים, נתתי בונוס לאנשי השירות הכי טובים. וככה נפטרה הבעיה בשורשה. אתה צריך לפתור בעיה, ואז הוא אמר לי את הדבר הבא. היה גשר. תנסו לדמיין את הגולדן ברידג' שם, כן? ועברו שם מכוניות, מכוניות עוברות שם מאות, אלפי מכוניות כל יום. ופתאום נוצר איזשהו בור בגשר הזה, והמכוניות נוסעות, ורחמנה ליצלן נופלות לתוך המים, נופלות, טוב. כל פעם הגיע מסור, מחלץ את האנשים שנופלים וזה, עד שיום אחד ראש העיר החכם אמר, להביא מסוק בשמיים, זה הרבה כסף. בוא נעשה פה תוכנית לשנים, ונבנה בית חולים למטה, ליד המים, בתוך המים, במקום שיצטרכו להביא מסוק, אנחנו נבנה בית חולים למטה, והוא הלך והשקיע את זה, ושפל פלוי, לא צריך עוד מסוקים. עד שיום אחד, אחרי שסיימו בטקס חנוכת הבית חולים למטה, אמר לו, מישהו טיפש, היית פשוט מה? סותם את החור. יש בעיות. אל תיתן אקמול, אקמול זה רק משכך את הכאב. אם יש כאב, תנסה להבין מה השורש. וכשאנחנו מדברים על המציאות של לשון הרע, וזה משהו, אני אומר, היום אין לך, אתה רק פותח חדשות, אין לך זה. אתה צריך להבין וואטסאפים, וזה באמת היום, ונדבר עוד רגע על הנקודה הזאת, זה משהו שצריך להבין, אי אפשר להגיד, אל דברו לשון הרע. איך לא דבר לשון הרע? זה מאוד מאוד קשה. אבל אם נבין את השורש, אז לא נשים פלסטר על הפה או על הפצע, אלא בכלל לא נראה את הצורך לעשות את זה, כי זה נובע מאיזשהו עיוות שבהסתכלות, שככל שמחדדים ומתקנים את העיוות הזה, כמו עדכון גרסה באפליקציה, אתה עושה עדכון גרסה, אז הכל מתיישר. זה משהו אמיתי, זה לא איזה סתם דיבורים, יש משהו נקודה שהיא אמיתית. ולמה היום באמת זה יותר רלוונטי הנקודה הזאת? נוראים, החפץ חיים, שהוא האבא של הלשון הרע, חפץ חיים כתב את ספר שמירת הלשון וספר החפץ חיים, הוא הכניס את הנושא, והוא מתעסק הרבה בלשון הרע וכל הדברים האלה, והוא אומר שהבעיה בלשון הרע, וזה כולנו יודעים, זה משהו שקשה מאוד לתקן אותו, אי אפשר לתקן אותו. והוא מדמה את זה, הוא לא ידע שיהיה וואטסאפים, הוא לא ידע שיהיה רשתות חברתיות, אתם יודעים, ברשת חברתית, אתה רק עושה, לא צריך לומר לכם, אתה רושם משהו אחד, זהו, זה התפרסם, ועכשיו הוא מדמה את זה לקרית של נוצות. הוא אומר, אתה נותן מכה עם הקרית של הנוצות, מה קורה לנוצות? מתחילות להתפזר, ועוד מכה להתפזר, ולך עכשיו תאסוף את הנוצות. אם אדם גזל, מה הוא עושה? הולך, מחזיר את הגזל, השיב את הגזלה. ואם הוא לא יודע כי הוא גזל כשהוא היה ילד קטן מהמקולת, ונסגרה המקולת, והוא לא יודע מי בא למקולת, ואיפה הוא וכל הדברים האלה, מה עושה? אומרת ההלכה, תיתן את זה למשהו ציבורי. למשל, איזו עמותה שעוזרת לאנשים, סתם כדוגמה יד שרה. אולי יום אחד, הנכדים או הנינים או הילדים של אותו אחד שלקחת ממנו, פתאום יצטרכו, לא יודע, קביים או כיסא גלגלים, ואז הם יענו כי אתה תרמת לאותו מקום. כן? יש דרכים איך לתקן כמעט כל דבר, כמעט. אבל השון הרע אי אפשר לאסוף את הנוצות. בדור הזה, עם היד על ההדק, על המקלדת, על הטלפון, ויש עוד דבר, לא רק שהתפוצה היא רחבה, אלא היד קלה על ההדק, כי אתה לא רואה את האדם מולך. מה שאנשים לא מעיזים לומר לחבריהם בפנים, הם מעיזים לומר במסך, ולכן גם הסינון של הטקט הנורמלי, מה אני אומר ומה אני לא אומר, עכשיו הוא לא מבין, כי אתה לא רואה בעיניים, הקבוצה הזאת יש בה 200 איש, הוא מבחינתו מדבר עם חבר שעונה לו והוא עונה לו, אבל 200 איש קוראים, ואם כולם עכשיו מול 200 איש, היית אומר ככה? כן? אז זו הנקודה שאני רוצה לדבר עליה, וככה מתחילה אומרת לנו התורה, ותדבר מרים ואהרון ומשה על אודות אישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח, ואז אומר לנו התורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אגב, אין הרבה פעמים שהתורה משתמשת במושג מאוד בתכונה, יש טובה הארץ מאוד, וכן, אבל אין הרבה מאוד, בסדר? בשולחן ערוך, יש לך או שלוש או ארבע מקומות, כן, שבהם, שלושה או ארבעה מקומות שבהם, יש פעמיים את המילה מאוד מאוד שצריך להיזהר, מאוד מאוד, כמו שכתוב באיש משה ענב מאוד, לא היה מספיק ענב? לא הבנתי, האיש משה ענב מכל האדם, מה זה ענב מאוד? תחליט, או שאתה נותן לו ענב מאוד, או שאתה נותן לו ענב מכל האדם, זה, אתה לא חוזר, ענב מאוד ממש, מה זה הדבר הזה? ולמה מאוד? אתם יודעים מה? אז איפה זה מופיע בשולחן ערוך? בנושא של עריות, בסימן כף א' באבן העזר כתוב, צריך להיזהר מאוד מאוד מן העריות, כל הנושא של תאוות העריות, יצר המין, בנושא של שוחד, בסימן ח' בחושן משפט, להיזהר מאוד מאוד מן השוחד, בנושא של ריבית, ביורי דעה, להיזהר מאוד מאוד מן הריבית, אומר אסמה, ספר מאירת עיניים, בסימן ח' בחושן משפט, למה דווקא באלה כתוב מאוד מאוד, למה לא להיזהר מאוד מאוד מצ'יזבורגר? למה צ'יזבורגר זה לא כזה נורא? זה נורא. למה לא להיזהר מאוד מאוד מכיליים? אני יודע, יש מלא איסורים. שסה איסורים, 365 מצוות לא תעשה עם פרטי פרטים. למה? הוא אומר, כי אלה דברים שנפשו של האדם מחמדתן. עריות, ממון, שוחד, זה מתעתע את הבן אדם, הוא לא רואה. לכן הוא אומר לך מאוד מאוד. ואז הוא אומר, ואהב לכולם, מאוד מאוד הווה שפל רוח. שם כתוב במסכת אבות, מאוד מאוד הווה שפל רוח, מי שיש לו מאוד מאוד את ה... וזה היה מוישה, לכן אומרת התורה מאוד. עכשיו אגב עוד שאלה, מי כותב את התורה? מי כתב את התורה? משה, משה רבנו.
כתב על עצמו.
כתב בדמה בדמה, אבל בסדר. איך אתה כותב? כן. לא, הוא כתב את כל התורה חוץ משמונה פסוקים אחרונים. כן, מגילות מגילות, או לא. כן. אז בסדר, אז אפשר לומר, אז קודם כל כמו שאתם רואים יש פה קרי וכתיב, נכון? ענב הוריד את היוד, כאילו הוא מיית את עצמו. אבל אני רוצה להסביר שנייה משהו במושג ענבה. ענבה זה לא אדם שנראה כזה, מסכן וכזה, זה לא ענבה. ענבה יכול להיות אדם מלא בעוז ובגבורה, אבל ענבה זה התפיסת עולם של הענני, זה תפיסת העולם ששום דבר הוא לא מעצמי, אלא כל מה שאני וכל אשר אני עושה, זה כשליח של בורא עולם. זוהי הענווה האמיתית. אני כלום, וכל מה שאני זה מכוח בורא עולם. ואז אני מלא בעוז ותעצומות. וזה היה משה רבנו. משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה? אומר המגיד מדובנה, אחד, הוא היה, אומרים עליו, סיפרו עליו שהוא היה האיש הכי בעל מידות טובות, היה שר חשוב בזה ממלכה, בעל מידות מאוד 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 טובות. יום אחד היה מלך שכל השרים שלו לא היו איי איי איי. אז הוא הזמין את אותו שר חשוב ממדינה אחרת שיבוא אליו. ואיכשהו מזמין אותו ועושים לו טקס גדול שם בשדה התעופה ופמליה והכל, מגיעה כרכרה מלכותית, והוא מגיע אותו שר חשוב מנומס, ורץ ועולה ראשון בכרכרה. שאלו השרים, התיישבו שם בכרכרה ליד המלך, אמרו לו, אדוני המלך, זה אדם מנומס? שהוא רץ ראשון? שהוא קופץ בראש? חמור קופץ בראש? מה הוא ככה רץ ראשון וזה? אז אמרו, נו תשאלו אותו, מה, אתם יודעים למה? כי המלך סימן לי. אם המלך סימן לי, הדבר הבסיסי ביותר של נימוסים כלפי שמיה, הדבר הבסיסי ביותר של הנבא כלפי שמיה, זה לעשות את מה שהשם אומר. ואני אומר לכם, שהפסוק שהכי קשה היה למשה לכתוב בכל התורה כולה, זה הפסוק הזה, אין לי ספק, אין ספק, שזה הפסוק שהיה הכי קשה לו לכתוב אותו, והוא מלמד על סין ונתנותו, כיוון שהוא אומר, אני לא עושה מה שאני רוצה, אלא מה שאומר לי מי שאני שליח שלו. ולכן, במובן נוסעים זה גם שיא הענבה הפסוק הזה. ואז מדברים עליו, אומרת התורה, מידע עליו שזה, וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג וכו', ותיסגר מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע דאסף מרים. אומרת התורה, זה היה אירוע שזעזע את כולם. כלומר, זה לא היה סתם המתנה, ככל הנראה הם היו אומרים לנסוע. הרי אם הם לא היו אומרים לנסוע, כן, אז מה החידוש בזה שהעם לא נסע? ברור, היה הרבה פעמים שהם חנו, אלא העם היה אמור לנסוע, ואז אומרים, לא, חבר'ה, חדל אש, עוצרים, זה מזעזע. כשמדברים לשון הרע זה לא טוב. מה יש בלשון הרע? אתמול עברתי שיעור בקולג' שלנו ברחביה, בירושלים, שאנחנו לומדים חושן משפט. יש בחושן משפט, מסימן שינה הנחית, זה ממש בסוף, יש שם דיני מזיק. מה זה מזיק? אדם שמזיק לחברו. ועשינו אתמול שיעור פתיחה על דיני מזיק, ושאלנו שאלה שאתם לא תבינו אותה. אתם תגידו לי מה השאלה בכלל. והשאלה ששאלנו זה, האם לאדם מותר מלכתחילה להזיק את חברו על מנת לשלם לו? זאת אומרת, האם יש איסור בתורה להזיק, או שיש רק חובה לשלם? אני עושה לכם פה קצת פלפולים. האם יש איסור להזיק, או שיש חובה לשלם? כתוב, הוא מכה בהמה שישלמנה. כלומר, אם הקטע את הבהמה שלו, פגעת בה, שלם. אבל האם אסור לי להזיק? אני אתן לכם דוגמה.
עשית ישר והטוב.
אז תראו, אני אספר לכם סיפור. תגידו מה השאלה, ברור, למה שתזיק? אתן לכם דוגמה. אתם עושים שיפוץ בבית. גרים קומה חמישית. ואתם יודעים, בבוקר כל השכנים יש חניות פרטיות לאורך הבניין, וכל השכנים אתם בודקים קבוע, כולם ברוך השם, עובדים, נוסעים לכולל, לבית מדרש, ללמוד תורה, הכל וזה. ב8:30 בבוקר, 8:45, כבר החניה כולה, בדרך כלל, פנויה. אמרת לנהג של הבטון, שהוא הגיע במיוחד עם עוד איזה מנוף, כדי שהמרבל בטון יהיה לו זה, סיפור יקר הדבר הזה, אמרת לו, תגיע ב9, הכל פנוי, המנוף מכאן, המסעית בטון, מרבל בטון מכאן, ותתחילו את הזה. טוב, הכל טוב. 8:50, השכן שלך, שהחניה שלו בדיוק באמצע, בפס הזה, הוא נשאר באותו יום. לא מרגיש טוב, היום הוא חולה. אבל מה? הוא לא חולה סתם, הלך לבית חולים, הלך פה ושם, אין מי שיזיז את האוטו, אין מפתחות, לא עונים לך שם בבית, אין מי שיזיז את האוטו. אומר לך, מערבל בטון הנהג, זה עושה לך, עצבני. שמע, אני, ב-12 בגבעת שאול, יש לי שם עוד הרבולים, אני לא מגיע לשם וזה, אני לא מתעסק. אם תוך חצי שעה אוטו לא זז, אני נוסע. עכשיו אתה עושה חשבון. כמה עולה להביא מערבל בטון? כמה עולה יום אחד של מנוף? זה המון כסף. אז אתה אומר, כל הסיפור הזה זה 20,000 שקל, והאוטו החמודי הזה, אני אתן לו איזה ויש קטן, איזה זבנגה קטנה, נזיז אותו ככה ברוורס, נשלם לו הכל. כמה היה להפחחות? 3,000, אבל שווה לי, שווה לי. זה נקרא להזיק על מנת לשלם, מותר או אסור? מותר? רגע, לפני שנייה, אני מבולבל. מה, לא. אז... כן, לא, פתאום, שימו לב, פתאום מי שאלה שהייתה לכולכם ברורה, שאסור להזיק וזה, זה לא אדם שהוא בא לשבור חלונות סתם, זה לא רשע, לפעמים יש מציאות שכולנו מכירים. אתה עכשיו, אני לא יודע, אתה ממהר לאיזה מקום, ופתאום השכן שלך יש לו איזשהו גדר, אתה צריך לעבור דרך הגדר, אתה תשבור, אבל אני חייב להגיע, האוטובוסים, אני לא מגיע, אני מאחל לפגישה, יש לי רעיון עבודה. אתה יכול או לא? זה שאלה גדולה, למה יש אסור להזיק? בסדר? אסור להזיק גם על מנת לשלם. זה למעשה, במשמע גם כשזה מהתורה, יש חמישה פסוקים שמהם לומדים. ואהבת לרעך כמוך, אולי מאיסור גזל, לא תעמוד על דם רעך אולי, ועוד כמה פסוקים שלומדים מהם על האיסור להזיק. בסדר? למה אני אומר לכם את הדבר הזה? כי אחד המקורות לזה שאסור להזיק, זה מזה שאומרת התורה שאסור לקלל את החבר. אומר ספר החינוך, למה אסור לך לקלל את החבר שלך? לא רק כי זה לא יפה ולא מנומס ולך תשטוף את הפה, כמו שאנחנו כילדים היינו הולכים לשטוף את הפה עם פה וסבון כשהיינו מדברים לא יפה, לא בגלל זה, אלא כשאתה מוציא מילה רעה לחבר שלך, אתה מזיק אותו, כי בכוח הדיבור יש כוח לדיבור, ברית כרותה לשפתיים. אומר החינוך, אם לדבר אסור משום שזה מזיק, קל בחומר שלהרביץ או לפגוע עם הידיים או לעשות מעשה, ואז משם הוא לומד. ולמה אני אומר את הדבר הזה? כי אנחנו חיים בעולם פיזי, ומתייחסים בחשיבות לדברים שאנחנו רואים בעיניים. מה שאנחנו לא רואים בעיניים, קשה לנו לקבל ולהאמין בו. בסדר? העולם כבר התקדם, והוא יודע שרוב הדברים כבר הם לא הדברים שנראים בעיניים, העולם הוא הרבה יותר עמוק. בסדר? אבל קשה. ולכן, כשאומרים לנו לשון הרע זה דבר נורא, וזה מסוכן, וזה פוגע, אתה לא מאמין בזה. הרי אף אחד פה לא היה לוקח חס ושלום אבנים וזורק על חבר שלו. גם אם הוא לא בא לו בטוב בעיניים במחילה. אבל לדבר, אז עשו תרגיל. היה אחד שהיה רוחל, והיה גדול שקראו לו רבי ינאי, אחד מהגדולים רבי ינאי. והרוחל הזה ככה מופיע במדרש, במקור השני, שהוא היה מחזר בכל העיירות, תראו לכם איזה מישהו בא ואומר, תשמעו, אני יש לי תרופת פלא שמאריכה ימיו של אדם ב-50 שנה. טוב, אז מי שאומר לך את הדבר הזה, ישר אתה חושד בו. עזוב אותך, איפה, מי, מעריכות ימים. יש אחד שיודע להאריך, אחד שיודע להאריך ולקצר, זה בורא עולם, חוץ ממנו, אף אחד לא יכול באמת להאריך ולקצר, אחרת כבר הכל היה פה, כן, טוב. אבל הוא הולך וזה, יש לי סם, יש לי תרופה, שהיא באמת בחיה. רבי ינאי קם מהבית מדרש, אומר, מה זה? אומר לו, לא, 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 אתה לא צריך, כבר יש לך את זה. אז אומר, מה? חמותי לא קנתה לי, אשתי לא קנתה לי, אז מה הכוונה שיש לי את זה? ואז הוא אומר, בוא, תראה מה כתוב בספר תהילים. מי האיש? החפץ ימים, נכון? איך חפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך, הנה כתוב, דוד המלך. ואז מה אומר רבי ינאי? כל זה אתם יודעים. אבל תראו מה אומר רבי ינאי, תראו. תראו. תסתכלו בבקשה במקור השני, בפסקה השנייה שלו. אמר רבי ינאי, אף שלמה מכריז ואומר שומר פי ולשונו שומר מצרות נפשו, עכשיו תראו, אומר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא את המקרא הזה, ולא הייתי יודע איכן הוא פשוט, אתה קורא, קורא, זה נקרא כצפצוף הזרזיר, ותחזנה עינינו בשובך לציון, זה וזה, אתה לא שם לב מה אתה מוציא מהפה שלך, ופתאום הרוחל הזה, הוא לא חידש לו שום חידוש בהלכה, הוא פשוט הצליח לעשות לו המחשה, פיזית של הדבר הזה, וזה הפילו את האסימון. אני אומר, תמיד יש הבדל, אתם יודעים, החסידים לא הולכים עם עניבות. למה לא הולכים עם עניבות? שלא יהיה הבדל בין השכל לבין הלב. צריך שמה שנכנס בשכל יחלחל אל הלב. עכשיו, אתם צוחקים, אתם צוחקים, אתם צוחקים. אני חשבתי שהסיבה זה בגלל שחם, אבל אמרו לי שהראיה שזה לא נכון, כי הולכים עם הקפוטה, כן, אז אם היה דואגים לחום, אז יש דברים להוריד לפני העניבה. טוב, אבל מכל מקום, מה קורה? אתה לומד דברים, אתה יודע דברים, זה לא מחלחל לך בלב, זה לא מחלחל בלב, צריך דברים, זה אגב כוח הדמיון, זה כוחם של סיפורים, כוח של סיפור זה להצליח להוריד דברים שאתה יודע, לא חידושים, משהו שיושב לך פה, אבל לא מתיישב, זה כוחו, לכן רבי נחמן מברסלב, שהיה מספר סיפורים, הוא היה אומר, אנשים בדרך כלל קוראים סיפורים לפני השינה כדי להירדם, אבל הסיפורים שלי באים לעורר, לא להרדים, כן, הפוך, כי סיפור הוא מוריד לך את זה פה, אני זוכר, שהלכנו לפני כבר כמה שנים עם הילדים לאיזה, אני חושב סיפרתי לכם את זה, למשהו של זהירות בדרכים, היה איזה הפנינג של זהירות בדרכים, ואז שם הם נכנסו לאוטו, שהפך אותם, זה שם רק חגורה, והמשכנע קוראים לזה? וואלה. אז כי זה באמת שכנע אותם, עד חודשיים, אחרי חודשיים זה, אחרי חודשיים זה קורה. לא ידעתי, מעניין. אז הוא הופך אותך, ואז אתה רק עם החגורה, והכיפה נופלת, והסיאנה שלך, ואתה עם הידיים ככה, והחגורה תופסת אותך. מאז, עד חודשיים, לא יותר. כל בוקר לא צריך לגלל, תשימו חגורה, לא תשימו חגורה. אבל מה, לא ידענו שזה חשוב? ידענו שזה חשוב. מה, לא אמרנו? לא אמרנו. כן אמרנו. אבל ההמחשה זה מוריד את זה על הלב. ואז זה חולף. מתי שחולף, לכן צריך כל הזמן לעבוד על זה. זה מה שהיה בסיפור הזה. אותו רוחל עשה תרגיל המחשה לרבי ינאי. אגב, זה איזושהי אמירה אתגרית לאיך לחנך, מה, איך אנחנו מעבירים דברים לנוער, לילדים, לעצמנו. הדברים האלה לפעמים איזה סיפור טוב, איזה מעשה, איזה דוגמה אישית אחת טובה, היא יותר מאלף שיעורים. אתה רואה את הדבר הזה, זה פועל פעולה עוצמתית, וזה מה שהיה שם. כן, לעשות ממש את המחשה. אומרת, אתה יודע שהחתם סופר, החתם סופר, שואל, אז כן, הנה, החתם סופר, אומר, החתם סופר אומר על פסח מצה ומרור, אומר, אתה רואה, אני איזה, החתם סופר אומר, למה לא מברכים על מצוות המגיד? הרי יש מצווה, והגעת לבנך, מצוות עשה. נכון, על מצוות עשה מברכים, תגידו לי, על כיבוד הורים לא מברכים? טוב, כי זה מצווה שהיא לא חולפת, זה כאילו פעם אחת ואתה כל הזמן, בין חייו זה, למה על מגיד לא מברכים? אומר החתם סופר, צריך אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הוא אמר, עדיין לא קיבלנו תורה כשיצאנו ממצרים, אני גוי עדיין, אני לא יכול לברך על הברכה, רק כשקרבנו המקום, אז אני יכול לברך, לכן פטור מברכה על המגיד, ככה הוא אומר. אומר הרמב״ם, כמה כללים בהלכות לשון הרע, ופה יש עיוות, לצערנו הרב, יש, כל מיני כאלה דברים, בגלל ש... אתם יודעים, אדם מרגיש לו בנוח עם עצמו, אז הוא מנסה לפצות את הנפש שלו בכל מיני דברים. מערכת המשפט במדינת ישראל היא מבוססת על חוקים בריטים, כן? פקודות בריטיות, עותמאניה, פקודות טורקיות, וגם חקיקה ישראלית, חקיקה חדשה. או, אבל כמה... או, אז אני רוצה לדבר על זה. כמה משפט עברי יש? אז יש כמה חוקים. יש חוק לא תעמוד על דם רעך, אגב, גם בנושא של המשפט העברי, בבתי הדין הרבניים של שעוסקים בגיטין וזה, לאט לאט מצמצמים את הסמכויות שם. בסדר? למשל, הנושא של מזונות, שעד לא מזמן הוא היה בסמכות הבלעדית של בתי הדין הרבניים, אם הלכת לשם, זה היה נקרח, זה היה נקרח, עכשיו גם את זה הוציאו מהם. אני אומר, אבל, יש חוק לשון הרע? נהדר, לא? זה חוק שנלקח מאיפה? מהמשפט העברי. אבל תראו איזה עיוות נעשה שם. איזה עיוות שגורם לנו להטייה. מה בן אדם אומר בחוק לשון הרע? אסור לך להגיד על מישהו דברים שהם לא נכונים זה וזה וזה, אבל אם אתה מביא הוכחה שמה שאמרת ולכלכת את הלכלוכים הכי גדולים בעולם, אבל זה משהו שהוא אמיתי, מה שמכונה אמת דיברתי, אז אתה מקבל פטור, יש לך הגנה מהחוק. זה עיוות. כי בהלכה שלנו, לשון הרע, ההגדרה שלו, זה לדבר אמת. יש אצלנו שלושה דברים, רכילות, לשון הרע ומוציא שם רע. מה שכל העולם קורא לשון הרע, אנחנו קוראים מוציא שם רע. זה אדם שמשקר וממציא המצאות לא נכונות. אדם שאומר אמת, הוא יכול להיות או רכיל או שהוא יכול לשון הרע. כך אומר הרמב״ם, תראו במקור השלישי. איזה הוא רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני, כך שמעתי פלוני, אף על פי שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם. הוא כל הזמן הולך, כמו רוחל, כמו רוחל, מספר דברים, וזה, אין בעיה לדבר. עוד רגע נראה, עוד רגע נראה, שאחד הדברים שהיצר הרע הוא בא מהצד השני. הוא אומר לנו שאסור לדבר בכלל, והרי הבן אדם לא יכול שלא לדבר. מה קורה אם אתה מחפש מישהו לעבודה, ופתאום אומר לך, זה שאתה רוצה להיות שותף שלו, זה שאתה רוצה להכניס אותו כמשקיע, הוא לא איי-איי-איי. זה מותר או לא? מותר. אבל היצר הרע מנסה להלביש לך כאילו הכל אסור. מה אתה רוצה, מה אתה רואה אם אתה רוצה לשנך לבן או לנכד שלך מישהי, ואז הוא איך תשמע, המשפחה, זה מותר או לא? דברים שהם לתועלת מותרים. יצר הרע לפעמים מתעתע בנו כאילו הכל אסור. אבל קודם כל רכילות, זה הולך מדבר. יש אבון גדול מזה, אומר הרמב"ם, עמד מאוד, והוא בכלל לב זה, והוא לשון הרע. הוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאומר אמת. בא אליך ילד בבית, אומר, אבא, תשמע, זה קיבל 60 וזה, זה לא עבר, זה ולא זה, אבל... אבל זה היה, זה אמת, אני לא מרמה, אבל זה לשון הרע, זה גנות, זה לא ראוי, זה לא סיפור טוב, אז גם אם הוא אמיתי, לא כל מה שאמת צריך לומר ולפרסם אותו, זה יכול להיות לשון הרע, ומי שמשקר, הרי זה מוציא שם רע. אומר הרמב"ם בהלכה הבאה בהלכה ג', אמרו חכמים, שלוש עבריות נפרעים מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא, עבודת כוכבים גילו ראיות, ולשון הרע כנגד כולם, כן? ועוד אמרו חכמים, אני קופץ לסוף, שלשון הרע הורג את האומרו המקבלו, וזה שומר עליו המקבלו יותר מן האומרו, לא רק אם אתה מדבר, אם אתה מאפשר, וזה עניין של חברה, מוריי ורבותיי, זה עניין של חברה, יש אנשים שאתה יודע שאיתם אתה לא יכול לדבר על אחרים, וזה יפה, וככה חברה מתוקנת צריכה להתנהל, זה קשה, אבל איפה שלא, אתה כבר מתערבב בפנים, וקשה לך למנוע את זה ואתה שומע, כן, אבל זה עניין גם כן של המקבל. עכשיו, מה הבעיה בלשון הרע? שלפעמים זה נהיה משהו תרבותי שאין בו שום ערך ושום תועלת. אם יש בזה תועלת, כי אתה צריך להשתתף איתו בעסקים, ואתה צריך לברר עליו, כי אתה רוצה לבוא עכשיו לקנות בית, ואתה רוצה לדעת איך השכנים. יש לנו סיפור בבית הדין. אישה מסכנה. היא גרה באיזשהו מקום, ועכשיו עברו מעליה במדורגים, הם גרים בירושלים בשכונת הרמות, מדורגים שמה, ועברה מעליה ברוך השם משפחה ברוכת ילדים, ומי היום שהיא עברה, שהמשפחה הזאת עברה, אין לה חיים, אין לה חיים, בימבות, וכדורים, ורעשים, וריצות, ועניינים, תבינו, הגברת הזאת היא כל כך סובלת, שהיא באה לבית הדין ואמרה, אני מוכנה מחשבוני לממן להם, או פרקט בכל הבית, היא הביאה יועץ אקוסטי, אמר לה, או פרקט בכל הבית, או שטיח מקיר לקיר מכל הבית, האמא שם למעלה אומרת, מה אני עכשיו פרקט? פה הם כל היום עושים לי בלגנים, אני לא יכולה לשטוף פרקט, אמרו לה, שטיח מקיר לקיר, מה שטיח? הוא סופח את כל הזה, שאלה, היא יכולה לקפות אותם, לא יכולה לקפות אותם,
דיון.
מה?
עושים את הדירה שמעלה.
טוב, אני אגיד להם להתייעץ איתך. תביא לי אבל שליש אחרי זה שזה... אבל לא. אבל אני אומר, אז אדם רוצה לעבור דירה, בודק את השכנים, יכול ללכת להגיד, תשמעו, מה קורה פה? הם עושים רעש, הם מתנהגים בסדר, עושים בעיות, מה הם עושים עם הפח? זה בסדר, זה תועלת. הבעיה בלשון הרע, זה מה שכתוב בפסוק בקהלת, אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. אומר המדרש על הדבר הזה, אמרו לו לנחש, תגיד לי רגע, למה אתה נושך? מה אתה מועיל? תראו, האריה, הוא בא תופס איזה איילה, אוכל אותנו, הוא גם כן זה, אבל מה הוא רעב? הוא רעב. והדוב הוא זה, הוא רעב. כל אלה תופסים, יש להם. אתה, מה עוזר לך אם אתה בא עם השיניים שלך וזה ומקיש? מה אתה מרוויח? הרי אתה אוכל רק אפר. אתה לא מקבל שום דבר, מילא אם הוא אוכל איזה אכבר או חולדה, משהו כזה. אבל מה אתה עושה לבן אדם, נותן לו בעקב? זה לא עוזר לך. אז למה אתה עושה את זה? אומר להם הנחש, למי ששואל אותו, רגע, 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 לפני שאתם שואלים אותי מה זה מועיל ומה זה עוזר, קודם תשאלו את עצמכם, גם אתם עם הלשון שלכם, כל הזמן, לא, 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 מדברים, 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 נא, זה נחמד, וזה, מה היתרון שיש לכם? אמרו לו, למה אתה נושך מקור 50, מה אתה מועיל? ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה נושך וממית, אתה לא נהנה מזה בכלל, מה? אמר להם, רגע, אם ישוך הנחש בלא לחש אפשר, דענה אביד כלום, אלא אם יתאמר לי, בואו, תגידו לי אתם, מה מעליות, אמרו לו, למה אתה נושך באיבר אחד, ברסיכה מעלה מכל עברים, אמרו להם, אתם, לי אתם אומרים, אין יתרון לבעל הלשון. כלומר, באמת, לשון הרע, ביסודה, היא נובעת מכך, שאין שום יתרון ותועלת לבן אדם שמדבר, חוץ מאיזושהי הנאה אישית, לחדש, לספר, קצת נאי, דברים כאלה, אבל האם יש לו יתרון? לא. ולכן, אומר החפץ חיים גם דבר הפוך, צריך לדעת את זה. החפץ חיים בהקדמה לספר שלו, הוא אומר, תשמעו, לשון הרע זה קשה. הוא אומר שהדבר הראשון שבן אדם מגיע, ורוצה רגע להתחזק בנושא הזה, הוא אומר, אין לי סיכוי. כדי שבן אדם יצליח בכל תחום בחיים, שהוא יצליח להתקדם בו, הוא חייב להאמין שיש לו סיכוי. אם הוא לא מאמין בסיכוי, אם זה רחוק ממנו, הוא לא יתחיל לעשות את הצעד הראשון. בסדר? ולכן פרויקטים גדולים צריך לפעמים לפרק אותם למה שנקרא פרה פרה, ליחידות קטנות, צעד צעד. בסדר? ככה עושים את הדברים הגדולים בכל תחום החיים. אתה מגיע ללשון הרע, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אחי, איפה אני? זה מטורף. אומר החפץ חיים, משל לאישה, שהיה לה סל של תפוזים, והיא הולכת עכשיו בשוק, נתקל במישהו, נפלו לה כל התפוזים, היא מתחילה לצעוק, אוי, ועכשיו תנסו מחנה יהודה, שוק, שוק פה, אתה הולך, אתה רואה, הכל מתפזר, אוי, אומר לה מישהו, מה את צועקת? תפסי מה שתצליחי לתפוס, אז תפת שני תפוזים, יהיה לך חצי קוסמית תפוזים, אבל מה יעזור לצעוק? גם כך אומר החפץ חיים, אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה המון, אבל בואו תתפסו קודם כל מה שאתם מסוגלים לתפוס. ואז הוא אומר שם בהקדמה, מה אחד הדברים שהיצר הרע מאתגר אותך? הוא אומר לך שאסור לדבר בכלל. אומר החפץ חיים, לא, תדע לך. יש מצבים שבהם מותר, וככה הוא כותב בהקדמה, במקור השישי. אם רואה היצר הרע שבאלו העניינים לא ינצח לאדם, כלומר הוא לא מצליח לפתות אותו, אז הוא עושה לו תרגיל הפוך. אני רוצה לומר משהו. יצר הרע הוא חכם מאוד. לא יודע מה זה יצר הרע, סטרה אחרא, קליפה, תקראו לזה איך שתרצו. הקול הפנימי שמפתה הוא חכם מאוד. פעם החפץ חיים, אותו אחד. היה מאוד מאוד עייף, לא הרגיש כל כך טוב. קם בבוקר, היה לו מניין קבוע, מוקדם בבוקר. ואז פתאום הוא שומע קול פנימי שאומר לו, רב ישראל, עם ישראל צריך אותך, אתה צריך להתחזק, תשען עוד שעתיים, שלוש, ארבע, כדי שתהיה חזק, ואז תוכל לעזור לאנשים, כמו שאתה תמיד עוזר. אז הוא מתלבט, ואז פתאום הוא קופץ מהמיטה והוא אומר ככה. כתוב על יצר הרע שהוא מלך זקן וכסיל. אומר, אם זקן כמוך כבר יתעורר, שאני לא יקום? אתם מבינים? עכשיו, איך הוא מדבר אליו? איך הוא מדבר? הוא מדבר לכל אחד ברמה שלו, בטענות ההלכתיות, לכן לפעמים יצר הרע מדבר בטיעונים. מה אתם חושבים על המרגלים? נקרא עליהם עוד מעט. שסתם הם לא רצו להיכנס לארץ, היו את הטענות האידיאליות ביותר. זה לא סתם אין לנו כוח ואנחנו מפחדים. מה אתם מפחדים? לפני שנייה קראו לכם את הים, ראיתם עשרת המכות. אתם האנשים המובילים של האומה. מה אתם מפחדים? הם לא פחדו. אבל פיתו אותם בכל מיני טענות. ארץ ישראל, מה יש שם? שם צריך לעבוד, לא יהיה לנו לא תמן, לא יהיה תבאר, יגייסו אותנו לצבא הזה. זה היה הפיתויים. ולכן יצר הרע מדבר, ופה אומר לנו החפץ חיים, אם יצר הרע רואה שהוא לא מצליח מכאן, הוא בא ואומר לך, מנסה לסתום לך את הפה לגמרי. הוא מרמה אותו בהפך, במקור השישי, שמחמיר עליו כל כך, בעניין לשון הרע, עד שמראה לו שהכל נכלל בכלל לשון הרע, הכל, אל תדבר כלום, לשון הרע. לא, לא נכון, לא נכון. וזה לא נכון, ואי אפשר לחיות חיי תבל בעניין הזה, אם לא שיפוש לגמרי מהעניין, ואז פה במקור השביעי, הוא מביא לנו דוגמאות למקום שבהם מותר לברר ולשאול, ולשמוע דברים לא טובים, למשל, מי שרואה באדם אחר מידה מגונה, מצווה לו לספר לבנו, אל תתחבר אליו, הילד הזה, אני ראיתי אותו, הוא לא מתנהג כמו שצריך, אל תתחבר, אבל למה אתה אומר לשון הרע? זה לתועלת, אם רוצה לעשות עם חברו שום עסק, אתה רוצה לעשות עסק עם הבן אדם הזה, אבל פתאום אומרים לך, מותר לדרוש על מהותו ועניינו, תברר עליו. מקור שלישי, אם ראה בעצמו שאחד עשה לו עוולה והוכיחו ולא קיבל, כן? יש מצבים שצריך לדעת את הדברים האלה. אני רוצה לומר בדבר הזה. באמת, ככל שיודעים את ההלכה, בכל תחום הלכתי, יש לך הרבה יותר שלוות הלב והנפש, מאשר אם אתה לא יודע. עכשיו, אם אתה לא רוצה לשמור מצוות, אני לא מדבר על זה. אבל אם אתה אדם שרוצה ללכת להיות נאמן לתורה ולהלכה, ככל שאתה יודע יותר את ההלכה, יש לך הרבה יותר שלוות הלב. אני אתן לכם כמה דוגמאות. אני מכיר עשרות של זוגות צעירים שאוסרים את עצמם בענייני טהרת הבית בהלכות נידה, כי הם לא יודעים את ההלכה. הם צדיקים, הם רוצים לשמור, ואז ברגע שהם רואים איזשהו משהו מראה כזה וזה, ישר הם נאסרים. ואני הדבר המרכזי שאני מלמד חתנים שיושבים אצלי, אני אומר לו, תשמע, אתה לא ברקי בעניינים האלה, אנחנו בקושי יש לנו זמן, נפגשים שלוש פעמים, וזה אני רוצה שדבר אחד תזכור, ואני אומר את זה גם בהתחלה וגם בסוף. אף פעם אל תעשרו את עצמכם בלי שבאתם לברר עם מישהו שמבין בעניין הזה. כי הם מפחדים ונבלים ולא יודעים. כן? זה תחום אחד. תחום של שבת. אנשים לא יודעים מה מותר עשו, לא שמים על הפלטה שום דבר, לא זה, לא. יש הרבה דברים מחמירים, כי חוששים, אנשים ממקום טוב, לא. ככל שיודעים את הוודאות, ואותו דבר, כן, אותו דבר גם בהלכה של לשון הרע. יש, צריך להיזהר מזה. אבל יש דברים ואופן שהדברים מותרים, ויצר רע מנסה לפתות את הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה להתקדם לקראת הסוף, כי אני לא רוצה להאריך, לא רוצה להאריך, ולדבר על שורש הבעיה. מאיפה מגיע הצורך שאי אפשר אולי לתת לו אח ורע, שהרי כל ערוצי החדשות, ואתה רק פותח, וכל העיתונים, כל הדברים האלה, כל הזמן הם עסוקים באנשים אחרים. עכשיו, אם יש בזה תועלת, זה דבר אחד. אבל, כן, אבל... אז צריך להבין, כן, מה מותר ומה אסור, כן? ויש גם תפקידים שצריך להגביל אותם בצורה הנכונה. כלומר, אם הוא עושה את זה כי הוא למשל חושף פרשיות של שחיתות, זה דבר שהוא תועל את הציבור, זה דבר אחד. אבל יש הרבה מאוד מדורים שהם לא חושפים שום דבר חוץ מללכלך.
יש
מדור
של
קרחילו.
אז
הנה, כן, עכשיו תמיד, אז זה, אבל לא, אז זה משהו. אני רוצה רק לשאול, מה גורם לבן אדם את הצורך הזה לדבר ולעשות את הדברים האלה? ופה יש נקודה משמעותית שאני רוצה להגיע אליה, מאוד מעניין, מאוד מעניין, דרך העונש המרכזי, לא הבלעדי, אבל המרכזי שהיה למדברי לשון הרע, שזה היה הנושא של צרת. נכון? הצרת. הצרת לא הגיעה רק בגלל לשון הרע, היא הגיעה מאוד דברים נוספים, אבל אנחנו יודעים שהיא מקבילה, והיא שייכת מאוד לשון הרע, וכבר במילה שלה, צרת, אנחנו מבינים מה הבעיה בלשון הרע, צרת מלשון צר עין. כן? צר עין. צר עין. מה המשמעות? תראו פלא פלאים. המצורע, הוא היה יוצא מחוץ למחנה, הוא היה מצורע מוחלט וזה, ואחרי כמה ימים, כשזה היה עובר לו, היה נכנס פנימה, הוא היה צריך להביא קורבן, אבל היה עוד משהו שהוא היה צריך לעשות, כן? אפילו נזיר לא היה צריך לעשות כמו שהוא עושה. הנזיר היה צריך לגלח את שערו. אבל הוא היה צריך לגלח לא רק את השיער שלו, את כל גבות עיניו. תראו לכם מה זה הדבר הזה, איזה אירוע לא נעים. כאילו צריך, ככה אומרת לנו התורה במקור התשיעי, זאת תהיה תורת המצורע ביום תארתו והובא אל הכהן וכו' וכו'. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו, את זקנו, את גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח וכיבה זקנו, ואחד לא רואים את הים וכו'. כאילו עכשיו, מה יש לך עם השיער שלו? מה עכשיו הסיפור עם כאילו מה, כאילו מה, אולי שהוא ירגיש, נכון, אפשר לומר, אולי, כן, שהוא ירגיש לא נעים, אולי כדי שהוא יתחלף לאיזו אישיות אחרת, אבל עזור אותך. יש פלא פלאים שאני בטוח ראיתי את זה באיזה מקום, אני לא יודע מאיפה, כן, לא המצאתי את זה, אבל משהו מעניין. יש מושג שמופיע בגמרא. בוא נקפוץ רגע לגמרא 11, במקור 11, ביום על המתחת. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגע בחברתה, אפילו כי הם לא נימה. אחד הדברים המרכזיים שגורמים לתחרות ולקינה, וממילא מדיבור אחד עם השני, זה שאני רואה משהו של חבר שלי, ואני חושב שגם לי מגיע, שגם אני רוצה, ולמה אני לא כמוהו, ולמה הוא חושב, ולמה הוא ככה, ואני ככה, וכל הדברים האלה, ההסתכלות על הדשא של השכן, היא גורמת לדיבורים הללו. ועל זה אומרים לנו חז"ל, תדעו לכם, מה שיתקן את הדבר הזה, זה אם נתחזק באמונתנו ונדע, שאין אדם נוגע מן המוכן לחברו כמלא נימה. מה זה נימה?
שערה.
שערה. מה המשמעות הפשטנית של אין אדם נוגע? אפילו בשערה. אפילו שערה, מה זה? נכון, כמו שאומרים, כחוט השערה. מה זה כחוט? זה הדבר הדק ביותר. אפילו בדבר הדק ביותר, מה ששלך, שלך, אדוני היקר, ומה של חברך, של חברך. כך אומרת לנו בעבוד רבי נתן במקור העשירי, רבי ישמעאל בן רבי חנינה בן ברוקה אומר, משלך ייתנו לך, ובשמך יקרוך ובמקומך יושיבוך, אין שכחה לפני המקום, בן אדם נוגע מן המוכן לחברו. אם נתחזק באמונה שלנו בביטחון, שכל מה שקורה ומתרחש לכל אדם באופן פרטי, זה בדיוק מה שמגיע לו, אז אנחנו לא נסתכל ולא נצטרך לדבר אחד על השני. כי הדיבור נוגע מי, למה הוא, ואיך הוא, וכן, וככה, וכל מיני דברים כאלה, לא, מה ששלי, שלי ומה שלא. אומר שם רשי פלא פלאים, תראו את רשי. לא, זה רשי, אבל הנה, בגמרא בנידה, ככה. איוב ב-12, כן, איוב. רק בואו, אולי נספר לכם משהו קצת לעורר, לזה, ככה. זה ממש, ממש בדיחה, ממש בדיחה, בסדר? זה רק ככה לחזק, אבל זה ממחיש את הדבר הזה. היה אחד, אולי סיפרתי את זה, שהוא הגיע לבית משוגעים לבקר שם, הוא הלך עם המנהל של הבית משוגעים, הגיע ליד חדר אחד, ואז הוא שמע שם מישהו דופק בקירות וצועק וזה, וכל הזמן הוא צועק, אני לא רוצה להגיד שם של מישהי שזה, צירל, בסדר, צירל, זה מישהי, הוא צירל וציגה, הוא צועק וזה, טוב, אז הוא שואל את המנהל, מה קרה לו? הוא אומר, תשמע, כשהוא היה צעיר, הייתה בחורה, קראו לה צירל, והוא התאהב בה, והוא רצה להתחתן איתה וזה, ובסוף זה לא הלך, אז הוא מאז הוא משוגע, טוב, עובר חדר ליד, שם עוד אחד, דופק על הקירות, משתגע, קופץ, גם צועק, צירל, צירל, ככה וזה. אז הוא אומר לנו, ומה איתו? אז הוא אומר, הוא אותו אחת, אחרי שהיא הייתה איתו, אז היא הלכה, וגם את הלב שלו היא שברה, והוא קצת לקח את זה יותר קשה, אז הוא יותר דופק חזק כזה, טוב. אז אחרי זה מגיע לחדר השלישי, שם בכלל הקירות, הוא רואה שם בטון, וזה ככה, שובר את הקירות וזה, הוא אומר לנו, ומה זה? הוא אומר, והוא התחתן עם הצירל. אבל מה המשמעות רבו ישראל? אתה יודע מה מגיע לך, אתה יודע מה טוב לך, אתה בוכה בוכה כמו משוגע, והוא שקיבל את הזה הוא בוכה עוד יותר. אין אדם נוגע מן המוכן לחברו, הכל מדויק, הכל בדיוק כמו שצריך, ואז לא צריך לדבר על חברו, ולא צריך להסתכל עליו ולמה כן ולמה לא, וכך אומרת הגמרא בנידה על איוב. איוב היה לו קצת אחרי מסכן, באמת, אי אפשר לתאר. אבל אחרי שהוא כבר הגיע למה שקרה לו, אומר שהוא קצת פתח פיו כלפי שמיה. ואמר רב במקור 12, בנידה נון בית, איוב בסערה חירף ובסערה ישיבו. בסערה חירף הוא אמר, ריבונו של עולם, שם הרוח סערה עברה לפניך, ונתחלף שלך השם שלי, איוב, התחלף לחיים, אויב, חילוף אותיות, בסערה ישיבו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? תראו. ויען השם את איוב מן הסערה, ויאמר אליו, שוטה שבעולם, תראו, וזה המשמעות של אין אדם נוגע מן המוכן לחברו כמלוא נימה, וזו הסיבה שהמצורה שעל על הלשון הרע, הוא מגלח את כל שערות, תראו מה אומר לו, הרבה נימין שערות, בראתי בראשו של אדם, עכשיו אתם יודעים איך נראות השערות, כל אחת יוצאת מחור אחר, יש לה חיות משל עצמה, בראתי לכל נימה ונימה בראתי גומה בפני עצמה, שלא יהיו שתיים יונקות מגומה אחת, בשערות אני מדייק, שאלמלא שתיים יונקות מגומה אחת, מכחיש מאור עיניו של אדם, גומה בגומה לא נתחלפה לי בשיער, איוב באויב נתחלף לי. אבל זה היסוד מוריי ורבותיי, ולכן המצורה, שכנראה היה צר עין על חברו, והתחלף לו שערה עם שערה, כלומר הוא עם חבר שלו, לכן הוא דיבר עליו, מה אכפת לך? שיהנה, שיהיה לו טוב, אתה תהיה מה שאתה, אבל הצרות העין הזאת, ולכן הוא מגלח את כל שערו, ואז הוא מתחיל לחשוב רגע ואומר, ואז הוא רואה, מה קורה כשאתה מגלח את השער? אז אתה רואה את השורש של השערות, כשכל השערות נמצאות, הן מחפות אחת על חברתה, זה נראה בלגן גדול, אתה יכול לטעות כאילו כולם יונקות מאותו מקור, מאותו חור, אבל כשעם זה, אז אתה מתחיל לראות את זה גדל מפה, ואת זה גדל מפה, ואז הוא מבין את השורש, וזה מה שמפילים לו את הסימון למצורה, ואז הוא מבין שאסור לו לדבר על חברו, וככה יורד הנושא של הלשון הרע, זה אין אדם נוגע מחברו, ולכן הכל מדויק, כלומר, הנושא של לשון הרע, זה להתחזק באמונה, לדעת שהכל מנשמיה, ולסיום תראו פלא פלאים, בשם הגר"א, בשם הגאון מווילנה. אתה מחכה, אתה לא יודע, השם מכוון את הדברים, לא מכוון את הדברים, מדויק, לא מדויק, תראו דבר יפה. במגילת אסתר, אני לא יודע, אני חושב שאין, אני אומר את זה בזהירות, לדעתי אין, תתקנו אותי אם אני טועה, אין לך טעמי המקרא כמו שיש בפסוק אחד במגילת אסתר. כשכתוב על הנערות שמגיעות שם, נכון, אז כתוב במקור רביעי, נכון, ובהגיע תור נערה ונערה, אומר הגאון, עכשיו איזה טעמים יש בנערה ונערה? קדמה? קדמה ואזלה, נכון? קדמה ואזלה. מה זה בארמית קדמה ואזלה? קדמה ואזלה, כן, אבל היא באה מהר, ככה, היא קדמה ואזלה, הגיעה והלכה ככה במזריזות. זה וזה, אבל כשמגיעה אסתר, אין קדמה ואזלה, אין באה והלכה. ובהגיע, תור אסתר, ותביא חיים, נכון? דוד, מרדכי, נכון? ארבעה מונחים, אחד אחרי השני, מונח. מונח, 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 יש לכם עוד מקום כזה? יש לך מונח, מונח, יש לך זה, אחרי זה, זה רוצה לומר לך, חבר'ה, הכל מגיע בזמן, לפעמים נערה ונערה, קדמה ואזלה, הם קופצות, הם רצות, ת, 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 אני זה, לא, מה ששלך, שלך, איך אמר לנו פה במקור העשירי, משלך ייתנו לך, ובשמך יקרוך, ובמקומך יושיבוך, ממש איפה אתה צריך לשבת, אתה תשב, וגם אם זה ייקח זמן, ויהיה מונח, ועוד זמן, ועוד מונח, ועוד מונח, הדברים קורים בזמן, ומה שצריך לקרות, ואז הדבר הזה גורם לנו להבין, שאין אחד נוגע מן המוכן לחברו, כל אחד הוא נימה בפני עצמה, הוא אישיות, הוא אדם, ואז הוא לא צריך לדבר על חברו, וזה התקנה של המצורע שהוא גילח את שערו, וזה הדרך לתקן את הדברים האלה. לסיום ממש, נקרא דבריו הנפלאים של מורנו הרב קוק. הוא כותב אותם בשנת תפרש צדי ג', הרב קוק נפטר בתפרש צדי ק', בסדר? שנתיים לפני פטירתו, שימו לב, קוראים לזה פנקס ירושלים. כידוע, הרב קוק לא כתב ספרים כמעט, חוץ מכמה בודדים שהוא התחיל אותם, הוא כותב פנקסים. הוא היה שופע ברמה כזאת, אתם יודעים, לכתוב ספר צריך לדעת, לעשות כותרות ולעשות פרקים, לצמצם, זה מלאכה קשה. והוא היה, ככה הוא כתב פנקסים בכל מיני נושאים, אחרי זה ריכזו את זה לפי ספרים. ובפנקס שהוא כותב בירושלים, כי בימיו האחרונים הוא היה גם הרב של ירושלים, החליף את חמיו האדרת, שאשתו של הרב קוק הראשונה שנפטרה, הייתה בעצם ביתו של האדרת, הגאון רבי אליהו תאומים, רבה של ירושלים, שהעיד על הרב קוק שהוא גדול ממנו פי כמה וכמה, כן, הרב קוק, ככה הוא כותב בפנקס ירושלים. 15. זה המשמעות המעשית של אין אדם נוגע מן חברו כמלוא נימה. כל אדם יש לו מסלול שלו, שעל ידו הוא בא, על ידו הוא בא לאושרו, לאושר שלו, לתכלית הווייתו, שבו הוא מתדבק ביוצרו. לא יוכל לבוא למגמת חפצו במסלול אחר. איך אומר אחד המקורות כתוב? תהיה מה שאתה, כן? כי האחרים כבר זה תפוס. אחרים, מה שאתה זה לא תפוס. אף על פי שהוא בסלול ישר בעד אחרים. על כן צריך כל אחד להיות מוכיר מאוד את מסלולו המיוחד. והדבר הזה נוהג באיש הפרטי, וקל וחומר בכללות העם. לכן עם ישראל חייב להיות נאמן לעצמו, לזהות שלו, אין עם לבדד ישכון. לא לנסות להידמות לאומות העולם. יש דברים שאפשר ללמוד, הרבה דברים שאפשר ללמוד, אבל בזהות, לדעת מה הזהות המיוחדת שלנו. וככה תתגדל החובה והדיוק הנורץ, לשמור את המסלול המיוחד לו. וכולי וכולי, ולכן זה היסוד, פתחנו בעצם עם זה שמה שזעזע את עם ישראל, זה היה הנושא של הלשון הרע, שעצר, אבל זה לא סתם לשון הרע, שזה דבר שהוא אסור, יש הרבה איסורים שקורים ולא עצרו בגללם תהליכה, הנקודה של הלשון הרע היא נובעת ממשהו יותר שורשי, של אמונה וביטחון וידיעה, שמה ששלך שלך, ומה שמדויק לך, אתה תעשה את המאמצים אבל יקרה לך, ואז ממילא כל אחד הוא נעימה בפני עצמה, הוא לא צריך להסתכל על חברו, וממילא גם כן לא לדבר עליו. רבי חנניה, בין הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.